ספורט בשתיים, חזרנו ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן. אהלן איריס.
היי, צהריים נפלאים.
מה קורה?
שמע, פה מתכוננים, היו 21 היום מתחילים לשחק באליפות אירופה, ויש פה התרגשות רבה אחרי שגיאורגיה באליפות אירופה הייתה בגבר בבוגרים, עכשיו ב-21, אז זה הולך ומשתבח פה הדור.
יפה מאוד, כל הכבוד, ושיהיה להם באמת בהצלחה. איריס, בואו נדבר על העניינים שלנו, וכמובן על השתי ידיעות שמאוד מעניינות אותי באופן אישי שיוצאות היום. אחת זה המעבר של ירין לוי שחותם על חוזה ל3+2 במכבי חיפה, אבל ישחק בביתר, ואחד על זיו בן שימול שחותם וישחק בביתר 3 שנים.
אני חושבת ששחקנים היום מחפשים את הביטחון, מחפשים את הביטחון לשחק, וגילינו שמכבי חיפה מאוד מאוד קשה לשחקנים צעירים להשתלב פה. ההשתלבות מאוד מאוד קשה, ראינו על אילי חג'ג' כמה שהוא כישרוני, וחלילי שהוא היה כישרון מובטח, ועדיין לא קיבל את המספר דקות שהוא קיבל. רואי למלך ככה כשנכנסת לאחרונה, ושחקנים מבינים, וגם סוף דרך אגב, שאני מאוד מאוד שמחה על החזרה שלו, ואפשר גם לדבר על זה. שחקנים מבינים שמאוד מאוד קשה להיכנס לרוטציה של המשחק, ולהגיע לאיזושהי רמה של שחקן שהוא מבוקש, נקרא לזה. ולכן שחקנים שיוצאים ממחלקות הנוער, שאנחנו יודעים שהליגה של הנוער היא לא מספיק טובה, המעבר מנוער לבוגרים גם ככה היא מאוד מאוד קשה, אז בתוך מכבי חיפה, שאנחנו מבינים שקשה מאוד להשתלב, שחקנים מחפשים את הדרך לשחק במקומות אחרים, ולכן אנחנו מגיעים לכל כך הרבה שחקנים שאנחנו רואים שהולכים לאיבוד בדרך, הולכים לאיבוד, אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, מבחינת השחקנים הם עושים צעד נכון ונבון, ואז חוזרים, כמו ירין לוי, בדיעבד, ואנחנו רואים את זה גם על מאור, גם על הבן שלך, שאנחנו לא נדבר עליו, אבל גם המעבר שלו יצר, פתח שער עבורו, והוא צמח כשחקן הרבה יותר מאשר הוא יכל להמשיך פה במכבי חיפה.
אז מה, משהו אז שמכבי
חיפה צריכה לחשוב עליו.
אז מה זה קורה, נגיד, שירין וזיו מגיעים למצב שהם בעצם סיימו חוזה, והם יכולים להיות טיפה יותר, בוא נגיד, עצמאים בגבי הגורל שלהם. אבל זה שהם הגיעו למצב שהם בלי חוזה, זה גם צריך להגיד אולי, מכבי חיפה פחות האמינה בהם. זאת אומרת, אמרה, אוקיי, אפשר להגיע למצב שהם יהיו בלי חוזה, לא קרה כלום, לא יחטפו לנו אותם, אבל בסוף כן חוטפים אותם.
כן, אבל אתה יודע, אם זה קורה פעם אחת, פעמיים, אז אתה אומר, זה מקריות, נופל בין השורות ולא שמים לב. אני חושבת שיש פה איזושהי דרך שמכבי חיפה מפספסת הרבה שחקנים. עכשיו, מצד אחד אתה אומר, אוקיי, ליגה של הנוער היא לא ליגה, בוא נגיד ככה, שהיא יכולה להראות שחקנים ברמות הכי גבוהות שלהם. אתה רואה שחקן שהוא באמת מצטיין בליגה הזאת, אבל אתה יודע שזה לא מספיק.
חד משמעית, חד משמעית.
איש מקצוע שמסתכל, גם מבחינה גופנית, גם מבחינת קצב משחק, רואה שגם מבחינה טכנית, זה לא מספיק. הבעיה של מכבי חיפה, ופה אני רואה שהיא לא רואה קדימה. זאת אומרת, השחרור הזה של השחקן מוקדם, הוא נראה לי קצת מוזר, כי בעניין הזה אתה צריך לקחת את השחקן, אוקיי, קודם כל יושבים איתך. שחקנים שמובילים בליגת הנוער צריכים להיות קודם כל תחת החסות של מכבי חיפה, בדיוק כמו שמכבי תל אביב עושה. נכון. ואז מתחיל נושא של השאלות, ויכול להיות שבאמת אחרי שנתיים, שלוש, או אפילו שנה.
לפעמים אחרי שנתיים, שלוש, מה שקורה באמת, הקבוצה מגיעה לאיזשהו מצב שהיא אומרת מקצועית, השחקן כבר, ההרגשה שלנו שהוא לא יכול להתפתח לרמות נכון. של מכבי חיפה, ואז היא משחררת אותו, וזה בסדר, בסדר גמור, גמור, אגב, זה בסדר גמור. אבל הנה, גם עכשיו מישהו רשם לי פה, גם יאלי מלכה, מלך השערים של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, שזכתה עכשיו
על איפות.
גם הוא הגיע למצב שהוא בלי חוזה בקיץ הזה, וגם הוא בחר לא להישאר במכבי חיפה. אז אני אומר, אוקיי, אבל, לעכשיו אבל יכול להיות שהם לא מתאימים, איריס, אבל איפה המחשבה קדימה, כמו שאת אמרת, איפה שנה שעברה כבר, בוא נחתים אותם, כי יש פה פוטנציאל מסוים שהם יהיו תחת האחריות שלנו, ולא יגיעו לקיץ ויחליטו מה הם רוצים לעשות בלי לשאול אותנו.
אז אם אתה שואל אותי, זה עניין של ניהול. אני חושבת שבמכבי חיפה חסר הדמות הזאת של ניהול מקצועי, שיודע לחבר בין מחלקת הנוער לבין הבוגרים, ולעשות את הקישור הזה בין המחלקת הנוער, בוגרים, ויאנקלה, או מי שמקבל את ההחלטות במכבי חיפה בנושא הזה, אין מי שיושב בתוך המשחקים, אין מי שמתנהל מול מנהל מחלקת הנוער ויושב איתו ורואים את כל הנתונים ויכולים לחקור ביחד במשך כל השנה לסמן חמישה, שישה, שבעה שחקנים שאנחנו יודעים שאלו השחקנים המובילים במחלקות הנוער, ועליהם צריך לעשות את המעקב. אבל עכשיו, המעקב הוא יומיומי. הוא יומיומי, הוא שנתי, הוא כל הזמן. עכשיו, אין את הדמות הזאת, כי מכבי חיפה יש מנהל מחלקת הנוער, יש את איציק שלדעתי הוא מנהל מחלקת הנוער שם, ויותר...
קודם כל, איציק עובדיה הוא...
הוא יותר... הוא יותר הדמות המחליטה שם.
קודם כל, איציק עובדיה הוא המנכ״ל...
שזה בסדר, אני רק אומרת...
איריס, קודם כל, איציק עובדיה הוא המנכ״ל של מכבי חיפה. בעיקרון יש את עופר פביאן... לא, אני רק מנסה להסביר. בעיקרון יש את עופר פביאן, והיה את המנהל המקצועי גל אלברמן. עכשיו, שישב פה עופר פביאן שבוע שעבר, אירחנו אותו, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, איריס. ושאלתי אותו, איך קורה מצב שירין לוי, למשל, הולך בלי חוזה? הולך בלי חוזה, ובסוף מכבי חיפה מסתבכת עם כל התהליך הזה. או זיו בן שימול, או יאלי מלכה לצורך העניין. והוא אמר, אני רק ממליץ, אבל אני לא מאלה שמקבלי החלטות. ואני שואל אותך, איך יכול להיות שמנהל מקצועי במחלקת הנוער, הוא לא חלק ממקבלי החלטות, לאן השחקנים האלה ילכו?
אתה רוצה את התשובה האמיתית, או את התשובה ש...
אני בדרך כלל מעדיף את התשובה האמיתית.
אז תשובה אמיתית לטעמי, אני חושבת שאיציק שיצא ממחלקת הנוער, ועבר להיות מנכ״ל, והוא מנכ״ל מצוין, לדעתי הוא לא עזב את מחלקת הנוער. זאת אומרת שזה עוד נשאר שם. וכביכול הוא מנהל שתי מחלקות, גם את המנכ״לות שעושה בצורה נפלאה, וגם את מחלקת הנוער. ובמקרה הזה אין באמת עצמאות למנהל מחלקת הנוער. עכשיו, אם היה דמות עכשיו מקצועית, ועכשיו אתה מדבר על אלברמן, אלברמן מנהל מקצועי, אני מסתכלת על מנהל מקצועי של הבוגרים, הוא בכלל לא של הנוער. הוא לא היה בנוער, הוא לא נמצא באימונים, הוא לא יושב במנהל מחלקת הנוער.
בהגדרת תפקיד הוא כן אמור לדעת מה קורה בנוער, לא?
מי הגדיר תפקיד? יש כל כך הרבה תפקידים במכבי חיפה שאין להם הגדרות תפקיד, שזה גם משהו שמאחיר בעצם על רמת הניהול. זאת אומרת, אתה מסתכל, מועדון כל כך גדול, וכל כך הרבה אנשים מתעסקים, אבל באמת, כמו שאתה אומר, אין ירידה לפרטים הקטנים, של מי עושה מה וכמה, ואיזה דוחות מגישים, ולמי מגישים את הדוחות. וזה משהו שכשאתה עוקב, אתה לא יכול לפספס. עכשיו שיש שניים, שלושה, ארבעה אנשים שעוקבים.
היה את מאור בורט שלדעתי הוא היה מאוד מעורב בכל מה שקורה במחלקת הנוער.
אבל הוא היה סקאוט.
סוג של סקאוט, לא יודע, בואי נגיד את האמת.
אז איך היה, אז הוא גם סקאוט ועשה עוד משהו.
הוא היה יד ימינו של גל אלברמן, זו הגדרה האמיתית שלו, מתחת לשטח. הוא היה יד ימינו, הוא היה מורה בכל החוזים של מכבי חיפה, הוא ידע את כל הפרטים, והיה לו מעמד מאוד מאוד חזק, ויש כאלה שגם יגידו שמבחינה מקצועית הוא איש מקצוע טוב וראוי. עכשיו, ברגע שהוא להיות. עזב, לדעתי, אף אחד לא נכנס לבועה הזאת שנוצרה, כי אלברמן לא הלך ועשה עכשיו את העבודה מול הנוער, יכול להיות שהוא הכיר את השחקנים והכל טוב ויפה, אבל לא היה ברמת פקיעות שהיה אדון בורג', ומצד שני, אולי לא היה אף אחד שלקח את התפקיד הזה מהצד של הנוער.
ולכן אני אומרת, זה הכל בסוף מתנקז לרמת ניהול. ברמת הניהול היא צריכה לרדת לפרטים הקטנים, ושם לדעתי מכבי חיפה לוקה, ולכן יש את הסוגיות האלו של שחקנים שמפססים אותם ונופלים. אני חושבת שמכבי חיפה תשתפר בעניין הזה, ואתה יודע, זה מועדון כל כך גדול, והכל מסודר, והכל מאורגן שם בתוך מכבי חיפה, ויש להם הכל מהכל.
נכון.
אתה מטפח שחקנים כל כך הרבה שנים, ואקדמיה והכל, ואתה מגיע לרגע שאתה רוצה לקטוף את הפירות, ואתה מפספס את זה, כי קבלת החלטה ברגע הכי הכי נכון, אתה לא יודע מתי לקטוף בזמן. וזה משהו שאני חושבת שמכבי חיפה, כי אתה יודע, כשאתה מסיק מסקנות ברמת ניהול, אתה צריך להסיק מסקנות, אוקיי, במה אני טועה? כמו שהיה עם הנושא של הפקס במכבי חיפה, חנה.
וואו, הגיע לנושא של הפקס עם ווליד בדיר, וזה כנראה הזמן שלנו לסיים את השיחה, כי אנחנו מגיעים ממש לסיום. אז איריס אנטמן, מאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו, הייתה שיחה באמת באמת מעניינת על כל קבלת ההחלטות בקבוצת הנוער.